אנחנו בפרק י' ג'. בן שנה שאול במולכו ושתי שנים מלך על ישראל. ויבחר לו שאול 3,000 מישראל, והיו עם שאול 2,000 במכמס ובהר בית אל, ו1,000 היו עם יונתן בגבעת בנימין, ויתר העם שילח איש לאוהליו. ויך יונתן לתנצית פלישתים אשר בגבע, וישמעו פלישתים, ושאול תקע בשופר בכל הארץ למור ישמעו העברים. וכל ישראל שמעו למור, היכה שאול את נציב פלישתים, וגם נבאש ישראל בפלישתים, ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל. ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל 30,000 רכב ו-6,000 פרשים, ועם כחול אשר על שפת הים לרוב, ויעלו ויחנו במכמס קדמת בית ארן. ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגס העם, והתחבאו העם במערות ובחבחים ובסלעים ובצרכים ובבורות. ועברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, ושאול עודנו בגלגל, וכל העם חרדו אחריו. ויוכל 7 ימים למועד אשר שמואל, ולא בא שמואל הגלגל, ויפץ העם מעליו. ויאמר שאול הגישו אליי העולה והשלמים, ויהיה על העולה. ויהי כחלתו לעלות העולה, והנה שמואל בא, ויצא שאול לקראתו לברכו. ויאמר שמואל, מה עשית? ויאמר שאול, כי ראיתי, כי נפץ העם מעליי. ואתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נאספים מכמס. ואומר, אתה ירדו פלישתים אליי הגלגל ופני אדוני לחיליתי, ויתפק ועלי העולה. ויאמר שמואל אל שאול, נשכלת לו, שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך, כי אתה יכין אדוני את ממלכתך אל ישראל עד עולם. ואתה ממלכתך לא תקום, ביקש אדוני לא איש כלבבו. ויצווהו אדוני לנגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך אדוני. ויקום שמואל ויעל לגלגל גבעת בנימין, ויפקוד שאול את העם הנמצאים כ-600 איש, ושאול ויונתן בנו ועם הנמצא עמם יושבים בגבע בנימין, ופלישתים חנו במכמס. ויצא המשחית למחנה פלישתים 3 ראשים, הראש האחד יפנה אל דרך אופרה אל ארץ שואל, והראש האחד יפנה אל דרך בית חורון, והראש האחד יפנה דרך הגבול הנשקף על גיא הצבועים במדבר. וחרש לו ימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים פן יעשו העברים חרב וחנית. וירדו כל ישראל הפלישתים ללטוש איש את מחרשתו ואת עתו ואת קרדומו ואת מחרשתו. והייתה פצירה פים למחרשות ולעתים ולשלוש כלשון והקרדומים להציב הדורבן. והיה ביום מלחמת ונמצא חרב וחנית ביד כל העם אשר את שאול ואת יונתן, ותימצא לשאול ויונתן בנו. ויצא מצב פלישתים אל מעבר מכמס. כן. אז הפרק הזה הוא ההשלמה של הפסוק הזה שדיברנו עליו בפרקים הקודמים. ההוראה הכפולה של שמואל לשאול, מצד אחד עשה לך אשר תמצא ידיך, שזה המלחמה עם בני עמון, ומצד שני, והודעתי לך את אשר תעשה, שזה הפרק הזה. שני הפרקים האלו ביחד, אמורים היו, אם שאול היה עומד במבחן, לבנות את הדמות השלמה של מלך ישראל, של שאול. בעצם מה קורה כאן? שמואל אומר לשאול לחכות לו 7 ימים בגלגל. אנחנו נמצאים אחרי החגיגה הגדולה של ההמלכה, ואחרי המעמד הגדול שבו שמואל הוריד גשם בימי קציר חיטים, ונראה שיש כאן איזה 7, אמורים לעבור כאן איזה 7 ימים רגועים ושלווים בנעימים. אבל שאול לא לקח בחשבון את יונתן. ואני רוצה להגיד כמה מילים על יונתן. בכמה מקומות בספר שמואל רואים שיונתן, הייתי קורא לזה פורץ קדימה, ואולי אפילו יותר מדי, עובד לבד. והדבר הזה מכניס את עם ישראל פעם אחרי פעם לסיבוך, למצוקה. זה כמובן נובע מתוך הגבורה של יונתן והרצון שלו לחולל שינויים, אבל הנה, בסופו של דבר, במבחן התוצאה, יונתן גרם כאן תקלה. שאול עוד לא הספיק להתאפס על עצמו. הוא רק מתחיל לבנות את הצבא שלו, 3,000 מישראל. בסך כל כוח לא גדול. כנראה שגרת הפיקוד הבסיסית, שאול השאיר אצלו ואת כל השאר הוא שלח הביתה. ויונתן כבר עושה איזה מעשה ותוקף את נציב פלישתים. כנראה התנגשות מקומית, לא משהו דרמטי. זה אפילו לא סרן, זה נציב. כנראה פחות. אבל זה הספיק כדי להדיק את הגזרה. זה הספיק כדי לגרום לפלישתים להבין, גם ככה המודיעין שלהם מדווח להם שאצל היהודים יש יותר מדי תכונות, יותר מדי כינוסים ומתכנסים בגלגל, והם מקבלים את ה... מגיעים עליהם העדים. אבל עכשיו, אחרי שמיד, אחרי שבאה המלוכה, יש גם איזו מתקפה, שהיא מתקפה סמלית, היא לא מתקפה, יונתן לא חשב לנצח את פלישתים, אלא הוא בא להביע כאן איזו יציאה לחירות מהמצור שפלישתים עושים על ישראל. הכאה של נציב פלישתים הקרוב ביותר לעיר הממלכה, לרמה, הדבר הזה פתאום מכניס את שאול איזה מין סחרחורת עצומה, שבתוך שבעה ימים מהרגע שהוא הומלך, פתאום הוא ניצב מול אוגדה, אוגדת טנקים, 30 אלף טנקים, 6,000 פרשים, ואין סוף חירניקים, שעומדים לתקוף אותו. זה מהצד של האויב. מה קורה מהצד שלנו? מה? לא, מה קורה מהצד שלנו? בורחים. הכוח מתפרק. אני לא יצא לאף אחד מאיתנו נראה לי להיות בכזאת סיטואציה של לא נסיגה, של התפרקות. בורחים, מתחבאים, חלק אפילו עוברים את הירדן. בורחים לארץ אחרת פשוט, כלומר, מתוך קראת הנחה שמעבר לירדן פלישתים לא ישיגו אותם. אז יש כאן מלך שלפני דקה הוא מלך, והלחץ שמופעל עליו הוא אדיר, אדיר מאוד, מצד אחד, ומצד שני, הייתי אומר, לשאול יש תירוץ טוב. יש לו תירוץ מצוין. מה התירוץ? מן הסתם, לא לזה התכוון שמואל. כששמואל אמר לי להמתין עד שהוא יגיע, הכוונה במצב, בשגרה. אבל משהו, וכי שמואל העלה על דעתו שזה יהיה המצב, וכי שמואל העלה על דעתו שיונתן יתנקש בנציב פלישתים, ופתאום בגלל ההתנקשות אותי אני אכנס פה לדמין סחרחורת ואני יתייצב מולי כזה כוח עצום של פלישתים וכל האוגדה שלי כולה תתפרק. ואף הפיכן הוא ממתין שבעה ימים. לפני מלחמת ששת הימים הייתה תקופה של שלושה שבועות שקראו לה תקופת ההמתנה. רוב היושבים פה, אני מניח, כולל עבדכם הנאמן, לא היו בתקופה הזאת, אבל היא מסופרת בהרחבה, ספרי ההיסטוריה של מלחמת ששת הימים, תקופה קשה מאוד. היה כאן בארץ אווירה לא טובה, אווירת דכדוך. הלכו כאן בדיחות כמו האחרון שיוצא שיחבא את האור, האחרון שיוצא במטבג שיחבא את האור, חפרו פה קברים המוניים במגרשי כדורגל. היו בטוחים שזה המדינה הקטנטנה הזאת, היא מדינת ישראל שבקושי מלאו לה 20 שנה, היא זה הולכת להימחק מול שבעה צבאות ערב שעומדים לתקוף אותה. זה היה ברור, ונאצר שמו דיבר בהתרברבות ובגאוותנות שכבר חילקו ביניהם את תל אביב ואת חיפה וכו' וכו'. את התקופה לא קלה, ההמתנה, מה שבעיקר היה לו קשה זאת ההמתנה. זה חוסר, אני, תעשו כבר משהו. תתחילו, תזמו, תגיבו, ממתינים, 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 ממתינים. זה היה מאוד מאוד, הצטרפו לזה עוד כמה נתונים, כמו היה נאום של ראש הממשלה לוי אשכול, שנאם אז ברדיו, והתבלבלו לו הדפים, בנאום. אז הוא עושה, זה רדיו, זה לא טלוויזיה, אז היו בטוחים שהוא מגמגם, מרוב פחד. אז הצטרף עוד יותר לתחושה לא טובה. ההמתנה היא בעייתית. תשימו לב, בהרבה מאוד מקרים בתנך, כשנכנסים לתקופה של המתנה, זה מוליד אחר כך תקלות. בעגל. מחכים 40 יום, מגיעים לשנייה האחרונה, בום, תקלה. במרגלים, מחכים להם, מגיעים, תקלה. וגם כאן, יש כאן איזו המתנה, שיוצרת ציפייה, והלחץ הכולך הוא מתגבר, וזה גם לא לחץ, זה לא בטור, זה בטור הנדסי. כל יום שעובר, רק הלחץ מתגבר, ומה יהיה, ולאן זה, והנה הם צוברים עוד כוח, ואנחנו מתפרקים, אתה כבר... ומה שמתחיל לעבוד שעות נוספות, זה הדמיון. דמיון. מה יהיה? איך יהיה? ואם לא נעשה עכשיו, אז... ולכן, שאול, ביום האחרון, אולי אפשר להגיד אפילו אולי בשעה האחרונה, מקריב את הקורבן לפני ששמואל מגיע. עכשיו, זה נראה, מה זה? זה כזה נראה ניואנס. הוא חיכה את הכל, דקה לפני הוא מקריב את הקורבן. מה, עכשיו על זה מתחשבנים איתו? יש כאלה ש... לקחו לעצמם משימה להוציא את, שמואל ואת דוד רשעים גדולים, ולהפוך את שאול לדמות הטרגית שכולם מתחשבנים איתו. כן? אז קודם כל, שאול לא צריך את הטובות שלהם בשביל שהוא יצא צדיק גמור, כבר חזל אמרו עליו שהוא צדיק יותר מדוד אפילו. אבל זה חשוב מאוד להבין מה המטרה של שמואל בעניין הזה. אנחנו נבין את זה דרך העונש. אחרי ששאול עושה מה שהוא עושה, מה שמואל אומר לו? מה העונש? מצוין שאמרת את זה. אמרת לאבד את המלכות, שזה לא נכון. במילים שלך. תגיד במילים שלך. מה העונש?
כאילו, הקדוש ברוך הוא מכין את זה לא נראה כמו עונש ממש. משום, השם מכין את המלכותך על ישראל.
לא תצליח להרים את המלכה. לא תקום. לא. כל מה שאתם אומרים זה נכון, אבל לא פה, אלא בעוד פרק אחד. אחרי שהוא לא יקיים את את הדין בעמלק. מה שמואל מעניש אותו כאן? טוב, מה הכוונה לא תקום? אולי אני צריך לשאול אותך יותר למה אתה מתכוון בדבריך.
אני מתכוון לחתור, לא צריך לחונן, אבל לא צריך
אתם קרובים, אבל כן.
הרב, אולי עכשיו, אחרי שכל המלכה, שוב פעם נחזור אחורה למצב שהוא היה בקש למלך מהסיבות הלא נכונות.
לא, חלילה, לא חוזרים אחורה. כלל ישראל לא חוזר אחורה, רק מתקדם. אתם קרובים, אבל צריך לדייק כאן בפסוק מאוד מאוד. בסדר? זה, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, שהאות בתנך הוא מדויק כנגד הסוגיה שעוסקים בה, גם העונש הוא מדויק. גם העונש הוא לא סתם, שמואל אומר, טוב, מה נעניש אותך היום? זה, תחטוף. אלא העונש הוא מדויק כנגד המעשה. כן.
אולי הממלכה שלך לא תקום, כי ביקש השם, איש כלבבות, מנהיג, שהוא מנהיג מהפנימיות שלו, אבל לא מושפע
מה... מה הכוונה הממלכה לא תקום?
המלכות שלך היא לא רצינית, שמי שמשפיע עליך זה עם, ולא אתה מהמהות שלך.
לא יהיה...
איך?
זה לא יהיה בנימין,
תגיד, נו.
זה לא יהיה בנימין, הוא לא... אפילו אם הוא ממשיך להיות מלך על סוף חייו, אחריו יעבור למשפחה.
או, חזק וברוך. המלכות שלך לא תהיה נצחית. לא כתוב כאן, בפסוקים האלו, ששמואל מעניש את שאול שהוא לא יהיה מלך. שהמלכות תיקרע ממנו. איפה זה כן כתוב? אחרי המלך שמואל אומר לשאול, אתה לא תהיה מלך. אותך אני אחליף. כאן זה לא כתוב. כאן שמואל אומר לשאול, נסכלת. נסכלת במובן של, טעית. יש כאן טעות. אם לא היית עושה את הטעות הזאת, המלכות שלך הייתה זוכה להיות נצחית. נצחית. אנחנו תכף, סליחה, נצטרך לברר איך זה מסתדר אם לא יסור שבט מיהודה וכו'. אבל עכשיו שנסכלת, המלכות שלך לא תהיה נצחית. מה היא כן תהיה? דור אחד, שני דורות, שלושה דורות, ארבעה דורות, חמישה דורות. לא, יכול להיות הרבה מאוד זמן היא יכולה להיות, אבל היא לא תהיה נצחית. לדוד, הקדוש ברוך הוא נשבע שהמלכות שלו תהיה נצחית. נכון? בהרבה מקומות, גם בשמואל וגם בדברי הימים, וגם בספר מלכים, גם במקומות מאוד מאוד קריטיים, הקדוש ברוך הוא נשבע, גם לשלמה, הקדוש ברוך הוא נשבע, טוב, חטאת, אבל אני אראה כאן איזה פסוק אחד, אני עוד יותר בדברי הימים, דווקא פחות בזה. כן, בכבוד, אורי, שאל.
על מה שהוא נענש, על זה שהוא הקריב את הקורבן, או על זה שהוא בעצם
עושה כלום? עוד לא הסברנו, תכף נסביר את זה. קודם כל צריך להסביר מה היה העונש. אני מקווה שזה כאן. הנה. כן, הביטוי הוא לתת ניר לדוד עבדי, זה הביטוי. שהקדוש ברוך הוא עושה חסד כי הוא נותן ניר לדוד עבדו. ניר זה כי הוא נצחי. אופי הרבה מקומות. אז, טוב, קודם כל בואו נברר את השאלה, מה זאת אומרת מלכות שאול נצחית? הרי אנחנו יודעים שהמלכות הנצחית היא ממי עומדת? מיהודה. אז עונים על זה, הרי ודונה על זה בכמה מקומות, במקום אחד ועוד, שאלמלא שאול היה חוטא, הייתה נוצרת מין ממלכה כזאת, הרייבד קורא לזה קיסר ופלג קיסר. כלומר, כמו שיש מלך ותפקיד המלוכה עובר בירושה, כך כנראה גם היה תפקיד משנה למלך, שגם הוא היה עובר בירושה. משנה למלך זה לא היה איזה מתפקיד פונקציונלי, מלך הוא צריך איזה משנה, למשנה למלך היה גם כן תפקיד הנהגתי בעם ישראל, שגם הוא היה עובר בירושה וגם הוא היה נצחי. והמלך היה מיהודה, והמשנה למלך היה מבנימין. זה כנראה מה שצריך להיות. זאת האחדות השלמה של האומה, המלאה. ואם שאול לא היה חוטא, אז היה יוצא ששאול לא היה המלך, הוא היה בנה בחרה וכו', כמין הכנה, ואז היה מגיע מלכות מבית יהודה, שלא הייתה דוחה או מבטלת או באה במקום מלכות בנימין, אלא הייתה על גביה. כלומר, היה מלך מיהודה, והמשנה למלך הוא מבנימין. וזה עובר בירושה וזה עובר בירושה. שתי שושלות של מלך ומשנה למלך. קצת מזכיר, יש מבנה דומה לזה, כהן גדול. יש כהן גדול, מה קורה לפעמים? הכהן גדול, הוא, נגיד לפני יום כיפור, הכהן הגדול פתאום קרא לו איזה, קרא לו איזה פסול. מה? הוא נטמע, או שהוא יכול לא משנה, צריך להעמיד כהן גדול במקומו, נכון? עכשיו, כהן גדול, נגיד שהוא, שימש ביום הכיפורים, הכהן הגדול הוא מחליף, ועכשיו, הכהן הגדול המקורי, הוא חזר לאיתנו הראשון. מה עושים עם הראשון? עם המחליף? הוא גם נשאר כהן גדול. אחד קוראים לו כהן גדול, אחד קוראים לו כהן, לא זוכר את השם שלו, כהן גדול משמש, ואחד כהן גדול, יש כאילו, כיוון שעלה שוב לא ירד. אז גם פה הייתה נוצרת איזה מין שושלת כפולה כזאת. ומלכות שאול הייתה זוכה לנצחיות. וכאן אני רוצה בעצם להתעכב, וכאן אנחנו נענה על השאלה שלך, מה היה החטא? כדי להבין מה היה החטא, צריך בעצם לנסות להבין מה צריך כדי לזכות למלכות נצחית. אנחנו כבר התרגלנו לדוד המלך, מלכות נצחית וכו'. אתם מבינים את המשמעות של מלכות נצחית? זה אומר שהקדוש ברוך הוא קורט ברית, חותם צ'ק עם בשר ודם, היום פה מחר בקבר. אפשר לקחות ברית, אין נצחי עם בשר ודם, מה שייך פה נצחי? מה זה נצחי? נצחי. בשר ודם יכול להתהפך 200 פעם. לכאור היה הרבה יותר הגיוני, שהדברים ייבחנו כל פעם לפי הבן אדם. בן אדם ראוי, תהיה לו מלוכה. לא ראוי, לא תהיה לו מלוכה. אבל כשאתה קורט ברית נצחית עם איזושהי משפחה, לכאורה הקדוש ברוך הוא קובל את עצמו. הבטחת שאתה עם האנשים האלו, גם עם ירושעים. אנחנו רואים בספר מלאכים, מנשה, מלך רשע מאוד. מלך, כי נצחי. מה יש בנצחיות הזאת שהקדוש ברוך הוא מבטיח אותה? תשובה, יש בזה את הגרעין שמבטא שמלך ישראל הוא כמו שמתברך. מלכות הדערה, כן, מלכות הדרקיה. הנציג של הקדוש ברוך הוא כאן, פה בארץ, הוא מלך ישראל. וכדי שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי, צריך שיש שלב אחד לפחות, שבו המלך הזה מוחק את עצמו לחלוטין. מנקה את עצמו לגמרי מכל דעה אנושית, מכל סברה אנושית, מכל מה שנראה לו, מכל מה שמובן לו, מכל מה שמתבקל, מהכל, הוא מנקה את עצמו, אומר, אני לא מבין כלום. אני נציג פה של הקדוש ברוך הוא, ואמרו לי, וזה מה שאני עושה. שזה כל כך הפך מתכונת מלך. הרי מלך הוא מוביל, הוא מבין, הוא מסתער, יש לו רעיונות, כמו ששאול היה עד עכשיו. כמו ששאול עשה עם בני עמון, וכמו שהוא עשה בעיקר בקרב הזה עם בני עמון. אבל כדי שהמלכות תוכל לזכות לנצחיות, צריך שיהיה ברור שהמלך בישראל הוא לא עומד מצד עצמו. אלא מלכותה דלית למיגר מכלום, שאין לה כלום מעצמה. יש מימד כזה. ולכן חייב להיות שלב כזה שהמלך מבטל את עצמו לגמרי. עכשיו, זה לא חוכמה לבטל את עצמך כשהכל בסדר. זה לא חוכמה שאם אתה והנביא אומרים אותו דבר, אז אתה אומר לנביא, בכבוד, יהיה כדבריך. והנביא אומר לך, למלך, בכבוד יהיה כדבריך. בסדר, אתם שניכם מסכימים. מתי זה חוכמה? כשהדבר, דבר הנביא, עומד בסתירה גמורה למציאות, זה נראה שהנביא טעה. טעה פשוט. או שהנביא לא לקח את זה בחשבון. או שהנביא לא הבין. שהשכל צועק לך במנורות אדומות, הנביא טעה, ואי אפשר, הוא צריך לעשות כאן משהו אחר, כי זה הכל שגיאה, והכל זה הזעות הכי חמורות. ועכשיו, עכשיו נראה אותך. מבטל את עצמך. אני רוצה בשבילכם לתת לכם דוגמה. אנחנו נלך על הציר הזה לא מעט, ואנחנו נראה איך דוד עובר אותם מבחנים ששאול בעצמו עבר, ומתקן אותם. בסדר? המבחן של שאול כאן היה להמתין לנביא. שאול לא לקח בחשבון את המצב החמור שהוא יהיה בו. ולכן הוא גם תרד לעצמו, שהנביא כנראה לא יריך, שזה עצמו בעייתי, כי נביא שאומר משהו, אז זה נבואה, זה לא סבורס בשכל, שאתה אומר, הוא לא שם לב, הוא לא ידע, הוא לא צפר, וכו'. זאת נבואה. ושאול, בשנייה האחרונה, גבר עליו הסברה, מן הסתם גם הלחץ מלמטה, גם את זה אנחנו נזכרנו, שהלחץ מלמטה, ההתפרקות של העם השפיעה עליו, חלחלה גם אליו, הפעיל עליו המון המון לחצים, והוא לא ביצע. זה כלומר שכאן שתי מרכיבים, גם הסבורה האנושית, שהתגברה על דבר הנביא, וגם הלחץ מלמטה, שהשפיע עליו. שאול רואה את האוגדות מתפרקות, האנשים בורחים, וכל הדברים האלה מביאים אותו לעשות את המעשה, ולהקריב את הקורבן, שזה בעצם האקט הראשון לקראת יציאה למתקפה, כי לא היו יוצאים למתקפה לפני שהקריבו קורבן. זה בעצם, כן. יש סיטואציה מאוד מאוד דומה, מבחינה כבר רוחנית, אצל דוד המלך. אז תקראו עכשיו בשמואל ב' פרק ה'. בסדר? אתם איתי? אתם רעננים, רעניים, הכל בסדר? ירד גשם אתמול? ירד גשם אחר? שם יתברך מפנק? כל השנה. שפע ברכה. אני קורא בפסוק ט"ז, פרק ה' פסוק ט"ז, בסדר? אתם איתי נשמות. וישמעו פלישתים, תראו איך זה פשוט אותו דבר, זה פרשייה מקבילה, אחד לאחד. וישמעו פלישתים כי משכו את דוד למלך על ישראל. אפשר ממש במקום דוד לכתוב פה שאול, ותראו שזה יוצא... כן, פלישתים שונים שזה המלאכה. ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד, וישמע דוד וירד אל המצודה. כל פלישתים, אז כמה זה? אני מניח שהיו פה גם כן 30,000 טנקים ו-6,000 פרשים. אותו מספר. ופלישתים באו וינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד באדוני לאמור, אעלה אל פלישתים התתנם בידי? מה הקדוש ברוך הוא, אפשר לצאת לקרב? הקדוש ברוך הוא אומר לו, סע. ואמר אדוני דוד, עלה כי נתון אתן את הפלישתים בידיך. קדימה, הסתער, סע. ויבוא דוד ובא על פרצים, ויקם שם דוד, ויאמר, פרץ אדוני את אויבי לפני כפרץ מים. על כן קרא שם המקום הוא בעל פרצים, ויעזבו שם את עצביהם, ויסיים דוד ואנשיו. כלומר, מה מדובר כאן? מה דוד עושה? נלחם ו? בכוח מה? בכוח מה?
כוח האמונה,
בגן האמונה, כוח האמונה. בכוח הלוחמה, בכוח החרב, הוא נלחם, הוא לא שק שפים, נכון? הוא רק שאל את הקדוש ברוך הוא, יש לי א' ללכת? אמר הקדוש ברוך הוא לך. אבל המלחמה מי עשה? הוא עשה. הלך, ויזם, ותכנן, ותקף, וניצח. לאיזה פרק זה מקביל אצלנו? לאיזה מלחמה? פרק המלחמה על? הבני עמון. דוד נלחם פה מלחמה שהיא מזכירה את המלחמה מבני עמון, הוא יוזם, הוא תוקף, הוא מכריע, זה בעמק רפאים, הוא פורץ את אויביו וממוטט אותם לגמרי, בעל פרצים, על הגובה. יפה. ויוסיף עוד פלישתים לעלות וינטשו בעמק רפאים. איפה הם זה? איפה זה? לא, בחינת הפרק. איפה הייתה המלחמה הקודמת? איפה המלחמה הזאת? כלומר שידור חוזר.
אבל
אמון
זה
בעמק
רפאים?
לא, עמק רפאים פה. עמק שקראו לעמק רפאים. שידור חוזר של הקרב. נכון? אותו דבר. אז בנועל. תודה רבה, שם דרך. איך ידעת שאני צריך כוס תה? איך ניחשת את הדבר הגדול הזה? ברוך אתה, נאמר, אני מוכן שהכל נדבר. יפה, חכו, תראו זה אחד על אחד. ויוסיף עוד פלישתים לעלות וינטשו בעמק רפאים. אז אתה יודע, אתה מוציא את התיק תרגיל מהפעם הקודמת, את התוכניות מהכספות, את המפות, אותו דבר, אותו נועל, אותה מתקפה, כבר קיבלנו א' מקודם. דוד, הכל מההתחלה. וישאל דוד באדוני ויאמר, לא תעלה, הסבל אחריהם, ובאת להם ממול בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה עכשיו תוכנית אחרת, תעשה להם איזה מין מערב, ותבוא להם ממול בחיים. ויהי כשומעך את כל צעדה בראשיה בחיים, אז תחרץ, כי אז יצא אדוני לפניך להקות במחנה פלישתים. הפסוקים האלה הם פסוקים לא ברורים, אני אספר לכם מה אומרים חז"ל במדרש. ומה התרחש, גם חז"ל מתארים גם מה התרחש באותה סיטואציה. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, אתה צריך להציב להם מערב. ולחכות שהם יתקרבו. אסור לך לתקוף. ברגע שתשמע את האילנות, בחיים זה אילנות, בוכים, כוונה, נעים ברוח, יש כל זה, רק אז תתקוף. טוב, זו תוכנית מבצעית ראויה. יש מתקפה ישירה ויש מערב. הולך דוד עם הלוחמים, מציבים מערב, והפלישתים מתחילים להתקדם. ודוד שוכב במערה. הם מתקדמים. הוא עדיין שוכב במערה. הם מגיעים כבר לטווח, אתה כבר לא צריך משקפת, אתה כבר רואה בעין. ודוד עדיין שוכב במערה. הם מתקרבים מאוד מאוד. ופתאום מתחיל לחץ מאחורה. מהלוחמים. מתחילים להעביר, הכל, אתה יודעים, זה מערה, זה הכל בשקט. זה גם, זה מקדם לחץ עוד יותר גדול. מתחילים, כל מי שעשה פעם איזה מערבי כוכב למיניהם, זה הכל, תגידו, תעבירו להו, וזה, עוד שנייה גומרים אותנו. וכלום. אומר המדרש, פלישתים הגיעו למרחק דלת אמות מדוד, אומרים לו הלוחמים, עוד רגע שוחטים אותנו. קדימה, תן את הפקודה. וזה הכל בתוך מצב, במערב, בלחץ, דוד צריך לדבר בשקט, אומר המדרש, אמר להם דוד, מוטב יהרגו, נהרג על ידם, ולא נעבור על מצוותו של מקום. עכשיו, כל כך הרבה תירוצים, כל כך הרבה תירוצים, הקדוש ברוך הוא התכוון שנעשה מערב באופן כללי, הוא לא התכוון שנחכה עם העצים בדיוק, וגם העץ הזה גם נראה לי שהוא טיפה זז, תסתכלו עליו ותראו שהוא כן זז, והעץ ההוא, העץ אחר. המון תירוצים, וזה כבר פיקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה, ועוד שני מגלים אותנו, ומה יהיה על מלכות דוד, ואלף אחד תירוצים. ודוד משתיק את אנשיו, משתיק את עצמו, ומגיע עד לאותה נקודה, שזה כבר ברור, שזהו, כאילו, שזה עבוד. הוא מוסר את עצמו לגמרי, מתבטא לגמרי, ורק כשפלישתים נמצאים בערך, דורכים לו על האף. אז הקדוש ברוך הוא משיב רוח ומנענע באותם ענפים של העצים, מגיע עוד, דוד מסתער ומנצח אותם. מאחורי הפסוקים האלה מסתתר ניסיון אדיר, זה ניסיון אדיר פעמיים, קודם כל מצד עצם הסיטואציה עצמה, שהיא סיטואציה קשה ומורכבת, ודבר שני, במיוחד אחרי שהיא הגיעה, היא הגיעה דקה אחרי שדוד היה באותו מקום, באותה סיטואציה עם אותו היה וקרא לו את הצורה. פרץ אותו לגמרי! אז מה פתאום עכשיו הפחדנות וההתחברות הזאת וההסתתרות בתוך איזה מין מערב כזה? זה בדיוק הניסיון. זה בדיוק הניסיון, וגם פה אנחנו נמצאים בתחילת מלכותו של דוד. דוד בדיוק הומלך. וזה בדיוק הניסיון, האם דקה אחרי שניצחת בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה, דוד המלך, האם תשכיל גם להיות דקה אחר כך, במצב שבו אתה מתבטל לגמרי לדבר השם. כלום, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום. אני מעדיף שיהרגו אותי, מאשר שאני אעבור על דבר השם. כשככה מתנהג מלך, בזה הרגע הוא צורב בתוך ה-DNA המלכותי שלו את תכונת הנצחיות. נצח זה אומר שזה לא אני, זה הוא. ואני רק כלי וצינור. איך אני יודע אם אני רק כלי וצינור? במקום שאני לא מבין כלום, ואני בכל אופן נשאר פתוח ומקיים את דבר השם, זה הצינור. וזהו המבחן. עכשיו תדעו לכם, זה המבחן הגדול ביותר של, דברה, של מלכים תמיד. המבחן של המלכים היה, במיוחד של מלכי בית דוד, היה כמה הם הצליחו לבטל את עצמם אל דברי הנביא. את ההגדרה הזאת מגדיר הרב קוק בעין היה, מלכות בית דוד הייתה ביסודה דבקה לנבואה. בכל פעם שמלכות בית דוד הצליחה, זה כשהיא הייתה דבקה לנבואה. ובכל פעם שהיא נכשלה, זה היה כשהיא סתתה מדברי הנביא. בוא ניתן דוגמה, דווקא ממלך צדיק. המלך. הוא היה המלך הצדיק ביותר, מכולם. המלך יושיהו. מתי? מתי חי?
מנחים.
ודאי, זה רק מנחים, אבל... לקראת סוף בית ראשון. כן, יושיהו זה הבן של...
בן אמון.
כן, יושיהו בן אמון, בן מנשה. הוא המלך שהוא גדול, גדול, גדול בעלי התשובה. הוא עשה מהלך של תשובה אדיר, 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 וכמעט הצליח להפוך את הגלגל. כל כך עשה תשובה, עוד שנייה שלום, עד שהוא היה בטוח שהם נמצאים בקרות עם מדרגה שמן הראוי שיתקיים בו ובעמו הכתוב וחרב לא תעבור בארציכם. ולכן כשפרעה נכו רצה לחצות את ארץ ישראל בדרכו להילחם עם פרעה מלך מצרים, עם מלך אשור, אז יושיהו יצא לקראתו למגידו להילחם, למרות שהוא לא רצה להילחם ביושיהו, הוא רצה להילחם בכלל עם מלך אשור, אבל יושיהו יצא למגידו כדי לעצור אותו, כי כתוב, וחרב לא תעבור בארציכם. וירמיהו אמר לו, אל תלך. אתה טועה. העם לא באותה מדרגה שאתה חושב שהוא נמצא בה. אתה ודאי צדיק במדרגה העליונה, אבל העם לא איתך. ויושיהו לא שמע בכל הנביא ירמיהו, יצא, מה קרה לו באותו קרב? נהרג. אומר המדרש שירמיהו בא בשניות האחרונות שיושיהו היה בחיים, שומע את יושיהו אומר, צדיק הוא אדוני, כי פי הוא מריתי. ועל מותו של יושיהו, ירמיהו מקונן את הפרק האחרון באיכה. פרק שלם שמוקדש למותו של רוח אפנו משיח השם, נלכד בשחיתותם של עם ישראל, אשר אמרנו בציון נחיה בגויים. אבל זה קרה כי הוא לא, בסופו של דבר, לא שמע לדברי הנביא. כן, שלום.
שבבוקר
שעושים
את
השאלים
על השיח, זה קשור לישעיהו, נכון?
זה קשור ליושיהו? לא, יש יושיהו באלף, יש ישעיהו בעין. הפסוקים והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט ובחסד ורחמים, זה פסוקים מאיפה? הם בכלל מהושע. פסוקים מהושע, לא?
לא, אני חושב שגרון המותן שאסור לקנות את המותן לשגרה.
יכול להיות, כן.
אנחנו מנסים לעשות פה איזושהי השוואה בין שאול לדוד.
כן.
אבל יש איזה הבדל ערכי שדוד הוא מתנבא מולך, ושאול מתנבא דרך שמואל. זאת אומרת, הוא מגיע דרך שמואל.
לא, לא, זה אותו דבר, גם פה. הכתוב מקצר, אבל זה הכל או דרך נביא או דרך הורים ותומים. כתוב, מה כתוב? ויאמר השם לדוד זה, אני אומר, זה כינוי מקוצר. בכל פעם שכתוב וישאל דוד בהשם, ויאמר השם לדוד, זה דרך הורים ותומים, ולא דרך נבואה ישירה. דבר אחד. ודבר שני, אין הבדל. כי אם שמואל הוא נאמן לנביא להשם, אז אין שום הבדל, ואולי אפילו עדיפה נבואת שמואל על הורים ותומים. כי שמואל הוא אומר את הדברים בשם השם. דברו הם דבריו עם דברי נבואה. אז זוהי דוגמה אחת שנתנו למלך שלא עמד בסתה טיפה מדברי הנביא. דוגמה נוספת, בואו ניתן, דווקא הפעם דוגמה חיובית. דוגמה שמלך כן הצליח לעמוד. אומר חזקיהו, בתוך ירושלים הנצורה, מסביב מקיפים אותו 185 אלף ממפאים מצווה אשור. מה יש לך לעשות? מספיק שכל ממפאי הוא יורק לכיוון ירושלים, וכבר גמר את הסיפור. כל אחד בא, לוקח אבן מהחומה, נגמר הסיפור. עומד ישעיהו על החומה, אומר לחזקיהו, אתה רואה את כל החבר'ה האלה? כלום. שום דבר. תתעלם. הם לא פה. אוויר. הם פה. הם קיימים, הם נושמים וזה, והם מכוונים את המשקים שלהם. הם לא כאן. לאן ללכת? מה לעשות? אם הם פה, אז צריך לנהל משא ומתן, להיכנע, להגיע לאיזה הסכם, משהו. אם הם לא כאן, צריך רק להחזיק מעמד. חזקיהו מחזיק מעמד. ולמחרת אף אחד לא היה. אמר מהלך השם והיכה את כולם. כלומר, בהרבה מאוד מקומות, דבר הנביא סתר באופן מובהק את המציאות הנוכחית. וזה היה המבחן, האם המלך ילך עם הדבר הזה או לא. אותו מבחן שעבר שאול, את אותו מבחן עובר דוד. בדיוק. שאול פרץ בקרב ראשון והצליח וניצח, וגם דוד פורץ בקרב ראשון ומנצח. שאול נקלע לתוך סיטואציה מאוד בעייתית, שהאויב מתקיף אותו והוא נראה חסר אונים, וגם דוד נקלע לתוך מערב שהוא כבר מותקף, והלוחמים מאחורה לוחצים עליו, זה לחץ מאוד מאוד קשה שהלוחמים שלך, אתה מרגיש שעוד רגע המחלקה תברח, והם לוחצים עליו, מה קורה? עוד שנייה הורגים אותנו! ודוד אומר להם, מוטב שנמות מידי הפלישתים, ולא נעבור שעה אחת על רצונו של מקום. ובזה זכה לנצחיות. כן.
בלי להתחיל בכבוד של שאול או יאשיהו. אבל בסופו של דבר, אני אומר בימינו, הלוואי עלינו שהיה איזה נביא כזה, אנחנו היינו יושבים, היה אומר, תעשו ככה, תעשו ככה, זה הדבר הכי אידיאלי בסוף, כלומר, מה זה האינטרס, הרצון הזה לשבור את המילה של הנביא הזה.
אתה יודע, זה נראה כזה, זה, השאלה שלך היא שאלה שנשאלת לכל אורך התנ"ך. גם שואלים אותה הרבה פעמים ילדים. אתה אומר לך, מה כזה מסובך? יש את הקדוש ברוך הוא, ויש את משה רבנו, ויש את הנביאים, ואומרים לכם מה לעשות, אז למה אתם לא עושים מה שאומרים לכם? ואם רק זה היה בימינו, אז היינו כבר... אז על זה הדבר הזה כבר ענה מנשה. מנשה, יש גמרא שמביא אותה מהר"ל בנצח ישראל. הגמרא אומרת שפעם רב אשי ישב עם... עם תלמידיו, מה מסכת סנהדרין? רב אשי ישב עם תלמידיו ואמר, מחר נעסוק בחברנו מנשה. כן? אז מנשה נגלה עליו בחלום, אמר לו, אתה קורא לי חבר? תגיד לי, שאלת שאלה בהלכה, מאיפה חותכים את החלה, מאיפה בוצעים את החלה בשבת? לא יודע לענות, אמרו לו, דבר כזה פשוט אתה לא יודע לענות לי ואתה קורא לי חבר? אז אמר לו רב אשי, אז אם ככה, אם אתה כזה חכם, למה הלכתם לערוץ עבודה זרה? אז מנשה לא אמר לו למה, רק אמר לו, אם היית בדור שלי, היית מרים את הגלימה שלך ורץ אחרי להשתחוות לפסל. אין לנו מושג מהעוצמות שפעלו שם. ולפי גודל החיוב, ככה גם גודל מה שמושך לכיוון השני. זה נראה לנו לא כל כך פשוט, הנביא אמר, מה, שמואל אמר, מה יש פה בכלל להתווכח? אף פי כן אתה רואה שיש. כל התנ"ך רצוף בזה, שהנבואה מושכת לכיוון אחד, והעם אומר, לא, דווקא נעשה הפוך. הם לא היו טיפשים, כמובן. הם היו מאוד חכמים, אולי יותר מדי חכמים. אבל הכוח שלו לעומת זה, הכוח שמשך לעבוד עבודה זרה, כוח הסברה, היה מאוד מאוד חזק. במיוחד כשהנביא אומר לך משהו שהוא כל ה... אתה יודע, משל למה הדבר דומה? אולי אני אתן לזה איזשהו משלון כזה. יש תופעה שנקראת בטיסה ורטיקו. שמעת על התופעה הזאת? המון טייסים מודעים לתופעה הזאת, מכירים אותה, ואף פעם שנכנסו אליה, לא יצאו ממנה. ורטיקו זה בעצם... כתוצאה מהעומסים שמופעלים על הטייס וכוחות הג'י, אז הטייס מבחינת הגוף הוא בטוח שלמטה זה למעלה ולמעלה זה למטה. כלומר, המכשירים מראים לו שהוא טס למעלה, אבל הוא בטוח שהוא עוד שנייה מתרסק על האדמה. וזה, האינסטינקט מה אומר? להפוך את המטוס, כי אני עוד שנייה מתרסק. אבל מכשירים מראים לך שאם תהפוך את המטוס, אתה תיכנס באדמה. ומתחיל פה קרב איתנים. קראתי כמה תיאורים של טייסים, אלה שהצליחו, כי הרוב לא הצליחו. הרוב נכנסו באדמה. נכנסו לוורטיקו ונכנסו באדמה, מתארים את ה... שזה פשוט טייס, זה יצור מאוד אינסטינקטיבי, הוא מאוד סומך על החושים שלו ועל ה... במיוחד קצת בדור אחד לפנינו, שלא היה את כל ה... פחות מכשורים ויותר טיסה. זה כל הגוף שלו אומר לו, אתה הולך להיכנס באדמה, תהפוך את המטוס, והיה צריך כוחות אינטניים כדי להגיד, לבטל את הגוף, הולכת אחרי המכשירים. אז תכפיל את זה. פיל איזה מאוד מאוד, כן. המציאות מראה אחרת. יש כאן 185,000 מפאים. מה יש פה לדבר? הם עוד שנייה הורגים אותנו. והנביא אומר לך, אל תתייחס אליהם. קנה לגבי שאול. מה יש פה לדבר? המציאות משדרת הכי חזק. האויב מתגבר, הכוחות שלי מתפרקים. אם אני עכשיו לא יוצא לקרב, לא יהיה לי מי לצאת. אני אשאר פה עם שלושה חיילים לידי. וזהו המבחן. שגם שאול הוצב בפניו, וגם דוד הוצב בפניו. דוד עמד בו, ולכן זכה למלכות נצחית, ושאול לא עמד בו, ולכן הוא לא זכה למלכות נצחית. העונש זה לא שהוא עכשיו לא יהיה מלך, הוא ודאי יכול להיות מלך. הוא בניו וגם בניו אחריו. אבל את מימד הנצחיות, שהוא כרוך ביכולת שלך להתבטל לחלוטין ולמחוק את האישיות שלך לגמרי לגמרי למשהו שאתה לא מבין אותו, שהוא מעבר אליך, שהוא גדול ממך, את זה שהוא לא עשה, ולכן אומר לו שמואל, טעית, נשכלת, נצחי כבר לא תהיה. עדיין לא נלקחת ממנו המלכות. אנחנו נראה בהמשך מדוע נלקחה מן המלכות. טוב, בסופו של דבר, רק נסגור כאן את המעגל מבחינה פרקטית. נחזור חזר לפרק שלנו. בסופו של דבר מה שקורה מבחינה מבצעית זה שלא מתחולל כאן קרב. שמואל מגיע כעבור שבעה ימים, נוזף בשאול ואומר לו את העובדה שהמלכותו תהיה נצחית, אבל ההגעה של שמואל לשדה הקרב לגלגל טיפה מארגנת את הכוח. כן, תשימו לב מאיפה התחלנו את תחילת הפרק. כמה היו עם שאול? היו איתו 3,000 עם שאול ו-2,000 עם יונתן. פסוק תתוו, ויפקוד שאול את העם הנמצאים עמו כמה? 600 איש. אתם מבינים מה קרה כאן באמצע? אתם מבינים את הלחץ שהיה על שאול? זה לא סתם! מ-3,000 נשארו 600. זה ירידה דרמטית בכוח. אבל ההגעה של שמואל טיפה מארגנת, טיפה, יש כאן איזה יכולת לפקוד, יש כאן איזושהי התארגנות, ופלישתים מתחילים להניע את הכוחות. עדיין אין כאן מתקפה, אלא ויצא המשחית, המשחית הכוונה, הכוח החלוץ, מתחיל, פלישתים שולחים איזשהו כוח מתקפה שמתפצל לשלושה ראשים, והם מוכנים לקראת מתקפה. הם עומדים, מזנקים על, 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 על המפתחים של, ה, של הוודיות הללו, והם מוכנים לקראת מתקפה. זה דבר אחד. דבר שני, הכתוב מתאר את המצוקה החימושית שהיו נתונים בבני ישראל. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים כאן אחרי תקופה ארוכה שפלישתים שלטו בישראל, וטוב, פה ושם לארגן כלי נשק בצורה כזו או אחרת לקרב מקומי כזה או אחר, כנראה שזה היה אפשרי, אבל כלי נשק בצורה מסודרת, בצורה מסיבית, פשוט לא היה. אם למי שזה מזכיר את מלחמת השחרור ואת זה שנלחמנו עם, זה עם דוד קוט, שזה כלום, שזה רק עושה רעש, כן? עם כל מיני, פשוט לא היה כלי נשק. לא היו כדורים ולא היו רובים ולא היה כלום. לא צריך די להמציא את הגלגל. אז גם פה הדבר הזה היה, לא היו כלי נשק. חרב מקצועית היה רק לדוד ולשאול. ליונתן ולשאול. כל השאר לקחו את הקלשונים, לקחו את הזה, קצת חידדו מפה, חידדו משם, כל מיני כזה פלמח כזה, זה... חטאות, פה, שם, חצי רובה, חצי קרבין, חצי זה, מכינים מכל מיני דברים, קצת מפלפל, מסוכר, מערבים, יוצא. זה מה שהיה. זה מה שהיה. זה מה שהיה. ובמצב הזה, בעצם, אנחנו כרגע נמצאים. אנחנו כרגע נמצאים על סף של קרב מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד קשה, עם מעט מאוד לוחמים שיש לשאול, עם מעט מאוד חימוש, עם העובדה שהוא לא חיכה לשמואל, והוא גם קיבל איזה מין מכה קצת בגב בדבר הזה, ועם פלישתים שהם מוכנים, מסודרים, שלושה ראשים, לקראת מתקפה מאוד מאוד גדולה, שזה נראה על פניו שמהקרב הזה ישראל יכולים לצאת מופסדים, חס וחלילה, אבל מישהו אחד יכול לקנות את השינוי, ועל המישהו הזה ועל השינוי נדבר בעזרת השם בשבוע הבא. תזכו וימצאו.